ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום גיטין דף חף חט. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה, 9 שורות מלמעלה. לפני שנתקדם לתוך הגמרא, נפנה תשומת ליבנו לשוליים. שמה הוספנו כותרת, נושא/מבנה, וכתבנו בחזקת שהוא קיים. אנחנו הדגשנו בטקסט עם פס כפול את הביטוי הזה. שלוש הלכות שמבוססות על כך שבעל הדבר מוחזק חי. 1. הבאת גט. 2. אכילת תרומה על ידי אשת כהן. 3. הקרבת חטאת שנשלח ממדינת הים. בתור כותרת עשינו את זה, אבל ההסבר נלמד תוך כדי הלימוד. המשנה: המביא גט והניחו זקן או חולה. יש לנו שליח שמביא גט לאשתו של אותו בעל. אותו בעל היה, כשהשליח עזב, הלך לשליחותו, בהבאת הגט הבעל הזה היה זקן או חולה. נותן לה בחזקת שהוא קיים. כשהשליח מגיע לאישה, הוא נותן לה את הגט בחזקת שהבעל קיים, ולא חוששים שאולי הוא מת בינתיים ואז בטל השליחות. וכמובן יש ידוע שאין גט לאחר מיתה. רש"י על המשנה נותן לה בחזקת שהוא קיים ולא חיישינן שמה מת ובטל שליחותו. ומדאורייתא נפקלן בהכל שוחטין במסכת חולין, זה שם הפרק שם, ומה כתוב? עמד דבר על חזקתו. אם הוא היה חי כשהשליח עזב, אז הוא בחזקת חי עד נתינת הגט לאישה. אנחנו מציינים אצל הכוכבית בשוליים, בדפים הבאים, דף למד עמוד א', דף למד א' עמוד א', יופיעו משניות שמוזכר בהן הלכות שמבוססות על חזקת שהן קיימים. נמשיך במשנה. דוגמה, או סוגיה שנייה, בת ישראל נשואה לכהן. כידוע, היא בזכות הנישואין לכהן זוכה לאכול בתרומה. והלך בעלה למדינת הים, הוא לא נמצא כאן, אוכלת בתרומה, היא בכל זאת ממשיכה לאכול בתרומה בחזקת שהוא קיים. 3. השולח חטאתו ממדינת הים, אדם שעבר עבירה בשוגג, עבירה שמחייבת הבאת קורבן חטאת. אם הוא עבר אותו בשוגג, זה לא כל העבירות, אבל זה עבירות שאם הוא הזיד בהם הוא היה חייב קרת, אבל אם הוא שגג אז הוא חייב קורבן חטאת. למשל, הבן אדם הזה אכל דם או אכל חילב או חילב שבת בשוגג, והוא נמצא במדינת הים, הוא שולח את הקורבן שלו וזה מגיע לארץ ישראל, לבית המקדש, מקריבים אותה בחזקת שהוא קיים, שבעל הקורבן עדיין חי, ולא חוששים שאולי הוא מת בינתיים, כי במקרה שאנחנו יודעים שבעל קורבן חטאת מת, הבהמה מתה. זה אחד מחמש חטאות המתות ואחד מהם מת בעליו. אבל לא אומרים כך פה, אומרים שהוא עדיין קיים, כי השליח שהביא את הקורבן עזב את בעל הקורבן בעודו בחיים. אמר רבא, לא שנו מה שאמרנו בחזקת שהוא קיים, אלא זקן שלא הגיע לגבורות, או בחולה שרוב חולים לחיים. אבל זקן שהגיע לגבורות, גבורות זה גיל 80, וגוסס, בניגוד לחולה רגיל, אם מדובר בגוסס והוא עזב את הבעל במצב כזה שרוב גוססים למיטה, לא, אז לא אומרים בחזקת שהוא קיים. הייתי והבעיה המביא גט והניחו זקן אפילו בין 100 שנה, נותן לו בחזקת שהוא קיים, זה הרבה יותר מגבורות. אז איך רבא אמור להגיב לזה? תיופתה, אז זה נגד רבא. ואי ביתה, מה? עוד אפשרות, יש הבדל בין הגיע לגבורות לאפילו יותר מכן. כיוון די איפליג, איפליג רשי כותב, כיוון די איפליג משאר דרך כל הארץ שעריך ימים עד 100 שנה, איפליג ואינו כשאר האדם להיות קרוב למות, אבל בין 81 או יותר עד 90 קרוב למוות הוא. אז אולי זה מעלה גבות, זה אולי סוג של אירוניה, אבל יש שלב ביניים שאומרים לא בחזקת שהוא קיים, ואם הוא עובר את השלב הזה אז אנחנו חוזרים לומר שבחזקת שהוא קיים. כיוון די איפליג מופלג, כיוון די איפליג איפליג. כעת יש סימון חדש, ובשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה אתם רואים צורת פפיון. הם סתירות בין מקורות בעניין אי חוששים למיטה. ממשיך הגמרא, רמי לאביי לרבא, אביי הלה סתירה בין שני מקורות, תנן המביא גט והניחו זקן או חולה נותן לו בחזקת שהוא קיים, ורמינו הרי זה גיתך שאנחנו כעת מדברים על בת ישראל הנשואה לכהן, והזכרנו מקודם שהיא זוכה באכילת תרומה, אותו בעל כהן אומר לה הרי זה גיטף שאחד קודם למיטתו. ואני חושב שזה מיותר לציין שבת ישראל הנשואה לכהן ומתגרשת ממנו, היא מפסיקה לאכול בתרומה, והוא הבעל הכהן אומר לה הרי זה גיטף שאחד קודם למיטתו, אסורה לאכול בתרומה מיד. אז נראה מכאן שכן חוששים למיטה, אחרת למה שהיא תהיה אסורה לאכול בתרומה? רק נבהיר שהגט יחול שעה אחת קודם למיטתו, אז זה אומר שאנחנו חוששים כבר עכשיו שאולי הוא ימות, וזה מפעיל את הגט, זה היה תנאי בגט. ואז היא כל דקה היא נגיד בחזקת גרושה, כי אוטוטו הוא ימות. אמר לי, אז הרבא עונה, תרומה אגיטין קרמית, מה אתה מעלה סתירה מתחום אחד לתחום שני, מתחום של תרומה לתחום של גיטין? תרומה אפשר, זה שאנחנו אוסרים אותה מלאכול בתרומה, כי יש לה אפשרות אחרת באכילה, בקיומה היא יכולה לאכול חולין, היא לא חייבת לאכול תרומה, אז אנחנו מחמירים מאחר שיש לה אפשרות אחרת. גט לא אפשר. נסתכל ברש"י, גט לא אפשר למחש למיטה. אנחנו לא יכולים לחשוש למיטה, דאי חיישת, אם אנחנו ניכנס לחששות שמה מת, אין לך שולח גט לאשתו והן אגונות. אז כל פעם שאדם בעל שולח גט לאשתו, לפני שזה מגיע לידה, אולי הוא מת, ואז יישאר הרבה נשים אגונות, כי הן אינן יודעות אם הוא חי או הוא מת. אז הם יהיו בלי בעל, בלי אפשרות להתחתן. אז אנחנו אומרים בעניין גט לא חוששים למיטה, וכשהיא מקבלת את הגט, זה גט מבעל חי. שואלת הגמרא, ורמי תרומה תרומה, אנחנו נוכל לראות סתירה בתחום תרומה עצמו. אנחנו נלמד ביחד תוספות דיבר מתחיל תרומה אפשר תימה, וכי לא היה יודע מתרץ מתניתים ותרומה ואיקה לקשויי תרומה התרומה כדי בסמוך, כמו שאנחנו אוחזים עכשיו. אז למה הגמרא העלה קושיה בין גיטין ותרומה בזמן שבתוך תרומה עצמה יש סתירה? ויש לומר דכן דרך השס שאינו חושש אלא מתרץ קושיה שמקשה לו. אנחנו ממשיכים כעת בגמרא. תנן, בתוך התחום של תרומה, בת ישראל הנשואה לכהן והלך בעלה למדינת הים, אוכלת בתרומה בחזקת שהוא קיים. ורמינו, הרי זה גיטר שאחת קודם מיטתו אסורה לאכול בתרומה מיד. אז אני חושב שברור מה כאן הבעיה. במקור מספר אחד לא חוששים למיטה, במקור מספר שתיים כן חוששים למיטה. משולש מופיע אצלנו בגמרות המסומנות, ובשוליים תחת הכותרת מבנה כתבנו יישובים לסתירה במקורות בעניין תרומה, אי חוששים למיטה או לא. אז אנחנו רואים פה רב עדה ועוד כמה שמות הבאי, ובשורה האחרונה עם משולש רואים את רבה. אמר רב עדה ברי דרב יצחק שני התם, שהרי אסרה עליו שעה אחת קודם מיטתו. בעיקרון לא חוששים למיטה, לא חוששים שמה בעל העניין מת. אבל במקום מספר 2 האיסור של אכילת תרומה לא חלה במיטתו, אלא חלה שעה אחת לפני מיטתו. אנחנו נסתכל ברש"י, שאני אתם שראי עשרה שעה אחת קודם למיטתו, לעולם לא חיישינה למיטה. ושאני הכה, שראי עשרה מי חיים, שעה אחת קודם מיטתו. וכל שעתה, איקה לספוקי, בהי שעתה שעתידה לייסר. אז רש"י פירש את ההבדל בין המקרים, בכל זאת ממשיך רש"י ואומר ושינוי הדחיקה הוא זה יישוב או תשובה דחוק, והיינו דפריך לי, ועל סמך זה אנחנו יכולים להבין את המשך הגמרא, ונקרא את הרש"י בתור הקדמה, ואילב דחיישינה למיטה ממאי דהווה גיטה דלעולם הוא מאי ברישה ונאסרה מחיים. על בסיס מה אתה אומר? אם אתה אומר שלא חוששים למיטה, אז על בסיס מה אתה אומר שהגט הוא גט, כי תמיד הוא הבעל מת קודם, ואז היא נאסרת בעודו בעלה בחיים, כי זה שעה אחת קודם מיטתו, דלמה, אם הייתה ברשע, אולי האישה תמות קודם, ולא יבוא לכלל גט לעולם. זה עכשיו נראה בגמרא. מה תקיף לה רב פאפה? אם, לולי העובדה שכן חוששים למיטה, אז ממאי דאיהו מיית ברשע? מי אומר שהוא ימות קודם, ואז הגט יחול כגט, והיא תיאסר בתומה? דלמה, אי מיתה ברשע, אולי האישה תמות ראשון, והדה בכל זאת אסורה לאכול בתרומה, זה בגלל שחוששים למיתה. ואם כן, אז יש לנו פה סתירה, כי במקור מספר אחד אמרנו אוכלת בתרומה בחזקת שוקיים, במילים אחרת לא חוששים למיתה, ובמקור מספר שתיים זה שהיא אסורה לאכול בתרומה זה בגלל שחוששים למיתה. אלא אמר אביי, לא קשיא, הרבי מאיר דלא חייש למיתה, הרבי יהודה דחייש למיתה. יש פה שני מקורות, ופשוט זה מחלוקת תנאים, אין כאן סתירה אלא מחלוקת תנאים דתנן. ואיפה רואים את השיטות האלו? אז נביא מקור שצוטט הרבה, גם ראינו את המקור הזה מוקדם יותר במסכת. דתנן, הלוקח יין מבין הקוטים, וכפי שהסברנו בעבר, הם לא מפרישים תרומות ומעשרות, אז מי שקונה את היין מהם חייב לדאוג להפרשות, ובמקרה שאין לו כלים לשים בהם את ההפרשות, הלוקח אומר שני לוגין, שניים מתוך 100 לוגין, שני לוגין שאני עתיד להפריש, הרי הן תרומה עשרה, זאת אומרת עשרה לוגין, מעשר ראשון. אחרי שהוא מפריש את הכמויות האלו, השניים והעשרה, אז נשאר בערך, אני לא מדייק עכשיו, אבל נשאר בערך 90 לוגין, אז יש גם מעשר שני שצריכים להפריש, אז 9 מעשר שני, ומחל, זה לשון פדיון, לחלל את הקדושה של המעשר שני על מעות, והמעות האלו הוא בעתיד ייקח לירושלים, ושותה מיד, דברי רבי מאיר. ועל סמך ההפרשות האלו בעל פה, הוא יכול לשתות וישאיר בסוף את מה שהוא אמר, שני לוגים לשם תרומה גדולה, ועשרה לוגים לשם מעשר ראשון, וכו'. והעיקר זה שרבי מאיר לא חושש שמה ייבקע הנוד שמחזיק את היין, אלא הוא בטוח שישאר הכמויות האלו בסוף שהם יהיו לשם ההפרשות, ולכן מה שהוא שתה על ההתחלה לא היה יין של ההפרשות אלא חולין. רבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון אוסרים, הם אוסרים את הפרוצדורה הזאת. למה? כי הם חוששים שמה ייבקע הנוד. עכשיו בקיעת הנוד הוא מקביל למיטה, אז רבי מאיר הוא לא חושש למיטה, ורבי יהודה חושש למיטה. רבה אמר, אנחנו רק נשים לב שיש פה א', רבה א', יהיה רבה ב', כאן בעמוד ב', בערך בשורה שישית מלמעלה, אתם יכולים כבר לראות. אז רבה אמר, אנחנו ממשיכים לעמוד ב', שמה מת לא חיישינן, שמה ימות חיישינן. במקרה שהאדם שלח גט לאשתו ממדינת הים, הוא בחזקת חי, וזה אומר שאנחנו לא חוששים שהוא מת. אבל במקרה שאדם שלח גט שיחול שעה אחת קודם למיטתו, מה החשש פה? שמה ימות. אז שמה ימות, המיטה הוא עתידי יחסית, על זה חוששים. ורשי מסביר בשורה הראשונה, שמה מת לא חיישינן דאוקמינן החזקה, שאיניחו חי, שהשליח שלקח את הגד הניח את הבעל חי, וגבי כהן שלח מידת הים, כיוון שלא גירשה אינה נאסרת, אלא אם כן מת. ואמרנו שאנחנו פוסקים על פי החזקה שהוא היה חי, לכן היא ממשיכה לאכול בתרומה. אבל זו שנותן לה גט על מנת שיחול שעה אחת קודם למיטתו, לשמה ימות מיד, ודאי חיישינן דלא מירה לה לחזקה בך. אנחנו לא משנים, מחלישים את החזקה בזה, כי כמו שהוא שלח את הגט בעודו בחיים, הגירושין שלה יחול בעודו בחיים. רק מה? אשמח שבעתיד, בעוד שעה, הוא ימות. אבל חלות הגט הוא בעודו בחיים. ובכך אנחנו לא משנים את חזקתו, ולכן האיסור אלא מלאכול בתרומה. שוב פעם, במקרה שהתנאי הייתה, הרי זה גיטר שעה אחת קודם למיטתי. אנחנו חוזרים לגמרא. אמלי רבדה במתנה לרבה, והנוד שאתה רצית לומר, אתה רבה רצית לומר שלכולי אלמה יסכימו לחילוק שאמרת שם המת מול שם הימות. אבל אנחנו רואים בסיפור של הנוד לא כולם מסכימים, והנוד זה כשם הימות הוא פליגי. מה זה שם הימות בנוד? שם היבקע הנוד שמכיל את היין ובפרט ההפרשות הוא פליגי, זה לא לכולי אמה, כי שם ראינו רבי מאיר מתיר השתייה מיד, הוא לא חושש מפני שם הימות או שם היבקע הנוד. אמר רב יהודה מדסקרטה, זה שם מקומו, שאני נוד, אפשר להקל ולא לחשוש. במילים אחרות, בעיקרון כולם כן יחששו, אין כאן איזו מחלוקת או סתירה, כי כולם יחששו בפני מיטה עתידי שמה ימות. אז למה רבי מאיר מקל בניין הנוד, שזה גם כן סוג של? אז הוא אומר הגמרא שהמקרה של נוד שונה, בכך שאפשר להכיר ואפשר במסע לי לשומר. זה מה שאי אפשר כשמדובר בחיי אדם. מתקיף לרב משרשיה. משרשיה מתקיף את התשובה הזאת. אם אתה אומר שהכולה הוא על סמך מסירת הנוד לשומר, זאת אומרת ערבך, ערבך זה שומר, כמו ערב, הוא ערב לשמירת היין, הוא שומר על היין, ערבך ערבה צריך, גם הוא צריך שמירה. אולי שמה השומר עצמו, רשי אומר שמה השומר עצמו יפשע, ולכן מסירה לשומר אינו מבטיח שמירת היין. אז אם כן, אז איך רבי מאיר בכל זאת מקין? אם אתה רוצה לומר שבשמה ימות כולי אלמה חוששים, מה עם הנוד ושיטת רבי מאיר? אלא אמר רבה, שמה מת לא חיישינן, וזה באמת לדברי הכל המקורות זה היה המסקנה שלהם. אז שם המת לא חיישינן, ולכן אישה שהלך בעלה למדת הים והוא היה כהן, היא ממשיכה לאכול בתרומה. כי לא חוששים שמה מת. וגם מי ששולח גט ממדינת הים בלי תנאים, גם שם אומרים שכשהיא מקבלת את הגט היא מתגרשת, ולא חוששים שמה הוא מת. אבל שמה ימות, כמו המקרה של הנוד, תנאי היא. והמחלוקת קטנים, כמו שראינו אצל הנוד, רבי מאיר מצד אחד נגד רבי יהודה, רבי שמעון ורבי יוסי. במשנה למדנו, השולח חטאתו ממדינת הים, שמקריבים את הקורבן בחזקת שבעל הקורבן עדיין חי. והוא נמצא, כפי שראינו במשנה, במדינת הים. שואל את הגמרא, איך אפשר בכל זאת להקריב את הקורבן והבעינה סמיכה? לכן לא קשר על ידי שליח. מה זה סמיכה? שבעל הקורבן סומך את ידיו על ראש הקורבן שלו. ורשי מציין שמובא בתורת כהנים, בפסוק כתוב וסמך ידו, ידו ולא יד בנו, ידו ולא יד שלוחו. אז איך ניתן להקריב קורבן על ידי שליח? אמר רב יוסף, פירוש אחד, בקורבן נשים. נשים, אישה שחייבת קורבן, והיא לא חייבת בסמיכה, כי בפסוק כתוב דבר אל בני ישראל ושמח, ומכאן דורשים בני ישראל סומכים ואין בנות ישראל סומכות. תשובה שנייה, רב פאפה אמר בחטאת העוף. כן, זה קורבן חטאת, אבל בחטאת עוף אין סמיכה. השורות הבאות מסומנות כנקודה ארוכה בשוליים תחת הכותרת מבנה, ביחס למעוינים שאנחנו עוד מעט נראה, הבלטת שלושת הדוגמאות של משנתנו, ובהם סומכים על חזקת חיים וצריכה לכולו. במילים אחרות, זה שסומכים על חזקת חיים, אי אפשר ללמד את זה רק באחד מהמקרים, ואז אנחנו אמורים להבין כך בשאר המקרים. והנה הגמרא מוכיחה. דאי אשמינן, אנחנו אומרים, הוא צריך את שלושת הדוגמאות, דאי אשמינן גט, משום דלא אפשר. אנחנו הסברנו את זה מוקדם יותר, שאם לא נסמוך על גט שנשלח על ידי שליח, אז יישאר הרבה נשים עגונות, כי חוששים שאולי הבעל מת לפני שהגט מגיע לידה. אז האישה היא פשוט לא יודעת האם הוא חי, האם הוא לא חי, ואז היא תישאר עגונה. אז זה בזה שאנחנו אומרים בחזקת שהוא חי, היא מקבלת את הגט, היא גרושה ומותרת להתחתן עם מישהו אחר. אבל תרומה דאפשר, אימה לא, שלא נאמר בחזקת חי. המקרה שאשת כהן שלח בעלה הכהן למדינת הים, היא יכולה להתקיים באכילת חולין, היא לא חייבת לאכול תרומה. אז היינו אומרים שבמקרה כזה לא אומרים בחזקת שהוא חי. לכן בנוסף למקרה של השולח גט, גם המקרה של הנשואה לכהן צריכים את המשנה לומר שהיא ממשיכה לאכול בתרומה בחזקת שהוא חי. והיא אשמינן תרומה, שמותר לה להמשיך לאכול בחזקת שהוא חי. למה? דזימנין דלא אפשר. למשל, מקרה שהיא ענייה ולא יכול להרשות לעצמה לקנות חולין, והיא חייבת את התרומה לקיומה, אז הנה דוגמה שבתרומה גם כן אי אפשר, ולכן אנחנו נסמוך על חזקת חיים. אבל חטאת, המקרה של שולח חטאתו ממדינת הים, אולי הבעל מת, אולי בעל הקורבן מת מספקה, על סמך הספק שאולי הוא לא חי, לא לעול חולין לזרה. אם הבעלים מת, אז הקורבן כבר פסול, הוא אינו יכול להיות קורבן הזה, כמו מי שמכניס חולין לעזרה, וזה עבירה. אז אולי נחמיר ולא נסמוך על בחזקת חוכה שהוא חי. צריכה, ולכן צריכים גם את הדוגמה הזאת ללמד שמקריבים את הקורבן בחזקת שהוא חי. עד כאן אנחנו ממשיכים כעת במשנה. שלושה דברים אמר רב אלעזר בן פרטה לפני חכמים וקיימו את דבריו. אחד, על עיר שהקיפה קרקום, ועל שתיים, זה אבל ספינה המוטרפת בים. מוטרפת, הכוונה שהיא בבעיה אבל עוד לא טבעה. עיר שהקיפה קרקום, מה זה קרקום? זה מצור, עיר שבמצור. והדוגמה השלישית, ועל היוצא לידון, שהם בחזקת קיימים. בכל המקרים האלו לא אומרים שמתו. אבל עיר שכבשה קרקום, זה מעבר למצור, אלא מדובר פה בכיבוש ממש, וספינה שעבדה בים והיוצא להרג, זה לא רק שיוצא לידון, אלא הוא יוצא להרג, כבר היה גמרטין, והוא יוצא להרג, נותנים עליהם חומרי חיים וחומרי מתים. והמשנה נותנת דוגמאות לכך. בת ישראל לכהן, בת ישראל לכהן בעיקרון היא אוכלת בתרומה, אבל אנחנו כאן חוששים שהוא מת במקרים האלו. אני לא מקשר את זה לסוגיה הקודמת. במקרים האלו אומרים מת, וזה אומר שהיא מפסיקה מלאכול בתרומה, זה חומרה. ובת כהן לישראל, כאן אנחנו אומרים חומרי חיים. אישה, נכון, היא באה מבית של כהן, אבל ברגע שהתחתנה עם ישראל זר, הוא לא כהן, היא אסורה לאכול בתרומה. אז בשני הדוגמאות האלו אנחנו רואים הטלת חומת מתים וחומת חיים, ומכאן לא תאכל בתרומה. בשני הדוגמאות האלו היא לא אוכלת בתרומה מטעם הטלת החומות האלו. לפני שנתקדם בגמרא, אנחנו פונים לשוליים תחת הכותרת נושא סלש מפני, שם אתם רואים צורת פפיון וגם מספרים רומאים אחד, והם יופיעו בגמרא עצמה מיד, ובשורה האחרונה אתם יכולים כבר לראות מספר רומאי 2. שני לשונות הפוכות של רב יוסף בהדקטני היוצא להרג, נותנים עליו חומרי חיים. אחד, דווקא, מתי אומרים חומרי חיים? דווקא בבית דין ישראל אתם מוצאים זכות אצל אדם שנכון הוא יוצא להרג, אבל הוא יוצא מבית דין שגמר את דינו. אבל אם מדובר בבית דין של ישראל, זה יש סיכוי שקיים אפשרות שהם מוצאים זכות, וזה יעצור את ההליכה למות. זה כיוון אחד, שרק כשמדובר בבית דין ישראל אנחנו אומרים חומרי חיים. כי אם זה היה מדובר בבית דין של גויים, אז אומרים ודאי הרגו אותו, ואין מקום להטיל חומרי חיים. שתיים, דווקא בבית דין של גויים, כאילו ההפך. למה? למה כאן אנחנו אומרים להטיל חומרי חיים במקרה כזה? דמקבלי שוחדה, הם מקבלים שוחד לעצור את ההריגה. אנחנו גם משתמשים בפס כפול להדגיש את הביטויים לא שנו ואבל. אחרי שאנחנו נשמע את דברי רב יוסף, יופיעו משולשים בגמרא, ואנחנו מסבירים כבר עכשיו, הן קושיות על לשנה ראשונה. עכשיו אנחנו בגמרא. אמר רב יוסף, לא שנו אלא בבית דין של ישראל. לא שנו מה? לא שנו שהיוצא להרג נותנים גם חומרי חיים. רק כשמדובר במי שיוצא להרג מבית דין של ישראל, כי הם יכולים גם למצוא זכות וזה יעצור את ההריגה, אז הבן אדם נשאר בחיים. אבל בבית דין של עובדי כוכבים, כיוון דגמר לדינה לקטלה, מקטל קטלי לי. מאחר שהם גמרו את הדין, פסקו מוות, הם ימיתו אותו נידון, וזהו, אין חשש שהוא עוד בחיים. אמר לי הבעיה, בית דין של עובדי כוכבים, הוא מקשה על דין השני של רב יוסף. דין השני של רב יוסף אמר לנו שאם מדובר ביוצא להרג מבית דין של עובדי כוכבים, הוא ודאי מת. אז על זה מקשה הבעיה, בית דין של עובדי כוכבים נמי דמקבלי שוחדה, אז למה אתה אומר שוודאי מת? אולי קיבלו שוחד ממשפחתו או מחבריו של אותו נידון והוא נשאר בחיים. אז למה אתה אומר שבבית דין של עובדי כוכבים לא מטילים חומרי חיים? אמר לי, רב יוסף עונה, כי שקלי, מתי הם מסוגלים לקחת שוחד? מקמי דלכתם פורסי שינמג, לבסה דמיכתם, לבטר דמיכתם פורסי שינמג, לא שקלי. יש פירושים שונים, מה זה פורסי שינמג? הרשי מביא פסק דין. הרבנו חננאל שמובא בתוספות, הוא אומר, דיין גדול שלהם. כך או כך יש גבול לפני אותו חתימה, אחרי אותו חתימה. אז נכון שיש את האפשרות הזאת שיקבלו שוחד, אבל אם מדובר בשלב מאוחר יותר שכבר חתמו על הפסק דין שהוא יוצא להרג, אם לא מקבלים שוחד, אז כפי שאמרתי, אומר רב יוסף, במקרה כזה לא מטילים חומרי חיים. כעת אנחנו מעלים קושיה על דין הראשון של רב יוסף. מטבעי כל מקום, אולי לפני שנתקדם לנצל את מה שרשי מביא, הוא מביא רקע, כל מקום וכו', אומר רשי, רשע הכי איתה, הרשע של המקור שאנחנו עומדים ללמוד, כך הוא מי שנגמר דינו, הוא פסקו שהוא חייב מיטה, הוא ברח וכו'. עכשיו אנחנו נמשיך עם הרקע הזה בגמרא. מטבעי כל מקום שיעמדו שני עדים ויאמרו, מעידים אנו את איש פלוני שנגמר דינו בבית דינו של פלוני, ופלוני ופלוני עידיו, הרי זה יהרג, ולא חוששים שמה מצאו לו זכות. אז הגמרא עונה, בדרך כלל כך רב יוסף יאמר, שבדרך כלל כשמדבר ביוצאים מבית דין של ישראל כן חוששים מפני מציאת זכות, ולכן הוא יישאר חי, ולכן נותנים עליו חומרי חיים. כאן זה לא נראה כך, דילמה בורח שני. המקרה שהוא ברח זה מראה שלא מצאו לו זכות באופן ודאי, ולכן כאן אומרים שהוא יהרג. תא שמע, תשימו לב, יש כאן קושיה ארוכה והוא מסומן בהתאם. אומר הגמרא, שמע מבית דין של ישראל. עוד מעט אנחנו נראה דוגמה שנייה מקומנטריסין של עובדי כוכבים, אבל בינתיים שמע מבית דין של ישראל שהיו אומרים איש פלוני מת, איש פלוני נהרג. יסיעו את אשתו. אז זה דבר אחד. בניגוד לכך, מקומנטרייסן של עובדי כוכבים, קומנטרייסן הם ממונים של גויים. איש פלוני מת, איש פלוני נהרג, אל יסיעו את אשתו. לפני שנוכל אפילו להתייחס לתוכן, צריכים להסביר מה משמעות המילים פה. מי מת ומי נהרג, ששומעים איש פלוני מת, איש פלוני נהרג. מה פשר המילים האלו? אם למה מת, מת ממש, ונהרג, נהרג ממש. דקפתי גבי עובדי כוכבים, המקביל בעניין הגויים, המי אל יסיעו את אשתו. הקיימלן, דחום מסיח לפי תומו, הימוני מהם נילי. אם שומעים סיפור דברים, זה מסיח לפי תומו. וזה בניגוד למי שאומר דברים במסגרת עדות, אלא הוא מספר סיפור, כמו במקרה שלנו פה, ששמענו מהם שהם אומרים כך וכך. ואם המילים האלו, מת ונהרג, הם כפשוטן, למה אמרנו אצל הקומנטריסטים של גויים שאל יסיעו את אשתו? הרי הם נאמנים במסיח לפי תומו. אל עליו, מת, הכוונה יוצא למות, נהרג, יוצא להרג. וקטני בבית דין ישראל יסיעו את אשתו. זה שהוא יוצא למות או יוצא להרג, עכשיו שכבר מת, ולא חוששים שמה ימצאו לו זכות. ובכך אנחנו מקשים על רב יוסף דין אחד, דין ראשון שלו. והגמרא נותן מענה. מענה, וגם פה סימנו את השורות הבאות כתשובה ארוכה. לעולם מת ממש, ונהרג ממש. ודקאמרי, דקבתגע בעובדי כוכבים, המי לא, והקיים עלה, דחום מסיח לפי תומו, הימוני מהם. אז למה לא מאמינים לסיפור שיוצא מהגויים? אז הני מילי, מתי אמורים שהימוני המני? במילקה, דלו שייכה בה. רשי מסביר, דלו שייכה בה שינה תפארת להם. אבא ממשיך הגמרא, במילתא דשייכא בא עבדי לאחזוקי שקראיו. רשי כותב דשייכא בא כי אחא שמתפרים שהרגו בדין. עבידי לשקר, אומר רשי, ולומר נהרג, ואף על פי שלא ראוהו אלא יוצא לידון. במקרים כאלו אז הם מסוגלים לשקר. ולכן המסקנה של אותו מקור מספר 3 שהבאנו במשולש מספר 3, אל יסיעו את אשתו. איקה דאמרי, כאן לשון הפוך, לא שנו שיוצא להרג נותנים עליו גם חומרי חיים, זה אלא בביתים של עובדי כוכבים שהם לוקחי שוחד, והשוחד יהיה תשלום כדי להשאיר אותו יוצא להרג בחיים. לכן אם מדובר ביוצא להרג מבית דין של גויים, מטילים חומרי חיים כמו שכתוב במשנה. אבל אנחנו ממשיכים בדף חף קטע מולד, אבל בבית דין של ישראל, כיוון דנפק לדינה לקט אחר, שיש גמר דין שאותו נידון צריך להרג במיטת בית דין, קטלי לי, הם הורגים אותו, ואין מקום לחשוש שהוא עוד בחיים. אמר לאביי, בית דין שישראל, נמי אפשר דחזו לי זכותה? מה עם זה? כפי שלמדנו מקודם, שאולי הם ימצאו לו זכות וישאר בחיים. הגמונה, כי חזו לזכותה, מתי מוצאים זכות? מתי מציאת זכות הוא יכול להיות משמעותי? מקמי דליגמר דינה, לפני גמר דין. בתר דגמר דינה, שזה המצב שלנו, tu lo chazu le zechuta. Rashi kotev b'shua rishona tu lo chazu le zechuta klomar lo shachiach. כמו, לא שכיח למצוא זכות בשלב מוכר כזה. אם כך, לא מספקינן באחי שמשהו בעודו בחיים. כעת אנחנו רואים סימון בצורת בית, ובעמוד הקודם בשוליים הסברנו שיהיו כאן שני ניסיונות להביא סיוע לדברי רב יוסף. למה מסייע לי לרב יוסף מספר 2, שאחר גמר דין בבית דין ישראל חשיב מת. כל מקום שעמדו שניים ויאמרו מעידים אנו את איש פלוני שנגמר דינו בבית דינו של פלוני ופלוני ופלוני עדיו, הרי זה יהרג. אז הנה לא אומרים שאחר גמר דין זהו זה, והקטע של אולי ימצאו זכות זה לפני גמר דין, אבל אחר גמר דין הנה הרי זה יהרג. אנחנו דוחים את הסיוע ואומרים דילמה בורח שני. זה מקרה מיוחד שאותו נידון ברח, זה מראה שלא מצאו לו זכות. אבל באופן כללי גם כשמדובר ביוצא מבית דין של ישראל יש מקום להטיל חומרי חיים, כי אולי מצאו זכות. תשמע, שמע מבית דין של ישראל שהיו אומרים איש פלוני מת, איש פלוני נהרג, יסיעו את אשתו. מקומנטריסים של עובדי כוכבים, איש פלוני מת, איש פלוני נהרג, אל יסיעו את אשתו. מי מת ומי נהרג, אילי מה מת ממש ונהרג ממש. דקבתי גבי עובדי כוכבים, המי אל יסיעו את אשתו, הקיימה לנקום מסיח לפי תומו אמוני מאמני לי. אל עליו, מה זה מת? יוצא למות ונהרג, יוצא להרג. וקטני, אם שמעו את הסיפור הזה בבית דין של ישראל, יסיעו את אשתו. זה כמו רב יוסף שמטילים עליו, מטילים עליו חומרי חיים, אלא ודאי מת. וזה כמו רב יוסף, שכשמדובר כמובן בלשנה שנייה, כשמדובר בבית דין של ישראל, מאחר שיש גמר דין למות, הוא נחשב קוים, נחשב מת, וממילא אשתו אלמנה והיא יכולה לשאת גבר אחר. אבל הגמרא דוחה לעולם מת ממש ונהרג ממש. דקבתי גבי עובדי כוכבים, המי לא, אז למה לא נאמנים? הרי והק קיימלן דחום מסיח לפי תומו אמוני מהמני. הגמרא עונה, הני מילי, מתי אומרים אמוני מהמני שהם נאמנים במסיח לפי תומו? במילתא דלא שייכא בה, בדבר שהם לא מתפרים בה, אבל במילתא דשייכא בה עבדי להחזוקי שקראיו. הם מסוגלים בדבר שזה תפארת להם שהם הרגו את הנידון, הם מסוגלים לשקר. עד כאן שיעורנו להיום.